הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום רביעי, מה העניינים?
מה העניינים?
מה קורה?
רגע פה אני על השך. אני חושב שאני לא נמצא, נוגעים לי בדברים.
נראה לי כל הזמן נוגעים לך בדברים.
כל הזמן נוגעים לי בדברים.
נראה לי יש
כן,
פה...
כן, יש פה מי שנכנס אחרינו לאולפן.
סבוטאז'ים.
וכן, עושה סבוטאז'ים, יש לי חשד.
זה מיינד גיימס כאלה.
יש לי חשד.
כן, כן. זה יכול להיות בקטע של סבוטאז', יכול להיות גם בקטע של הערצה, כן? כמו של... אנשים שמתגנבים, לא יודע מה, לראות לחבלי כביסה של נשים ולוקחים את תחתוניהם וכזה. יכול להיות שמישהו פה יושב נגיד ומדמיין שהוא אביעד.
זה קורה בגלוי, לא בסתר, אבל... אבל כן, אולי נעלמים מפה דברים, אולי יש איזה מקדש באיזה מרתף.
נגיד יום אחד...
מקדשון, כאילו.
כן, כן, יום אחד השארת, לא יודע מה, מחברת, כן?
כן.
היא לא נמצאה, היא פריט עכשיו במקדש.
נכון. הייתה גם תקופה שהייתי אומר, מכת גנבות, מכת גנבות.
נכון.
וכן.
ולפעמים, אתה יודע, טישו, שהיית מצונן. אתה יודע מה, איזו חגיגה הייתה סביב היום הזה? כי זה גם DNA. זה...
בסדר, אבל אי אפשר להתעבר מסמארק. גם...
יום אחד אתה תחטף אל המקדש הזה.
נכון.
וכאילו שתפתח את העיניים, פתאום תגלה שאתה, וואו, אתה יודע, יורידו את כיסוי העיניים.
ואני במקדש.
מקדש אביעד, כן, עם כל הפרטים שנלקחו.
נכון, נכון.
ועם עמדה שמדמה את הכיסא ואת המיקרופון שלך.
ומלא מלא תמונות שלי, גזירי תמונות שלי, נרות, כי אני דמות מקודשת שם במקדש.
שגם הודבקו לצידה.
יש תפילות לאביעד במקדש, אחת לשלושה ימים.
יש תקסים.
שלוש פעמים ביום התכוונתי, לא אחת לשלושה ימים. יש תקסים.
תקסים.
כן, זה לא רק כאילו הפטיש, יש קדושה של זודת.
ברור. האביעדים, כמו שיש האחמדים, יש האביעדים.
רק יותר טוב. ומה?
והחוטפת, אני מדמיין אותה חוטפת.
החוטפת כי אני, אני ממש חושב, טוב, אוקיי, מי החוטפת? יש לך חוטפת בראש?
היא גם הדביקה את תמונתה על ליד תמונותיך, שהיא כאילו צילמה בסתר.
היא צילמה אותי פה בסתר?
כן, פה, שם, בכל מקום. היא בכל מקום.
היא בכל מקום.
כן.
ואתה הולכת אחרי לכל מקום?
כל מקום.
שאני הולך?
שאתה לא מזהה אותה, היא כאילו מיומנת במלאכת ההתחברות.
במלאכת ההתחברות, בוודאי.
אבל היא שם בהחלט. בסדר, יום אחד.
יום אחד, אם אני לא אגיע, תדע שנחטפתי והתרוערתי במקדש. אני מנסה לחשוב באיזה סרט היה מין מקדשון שכזה, כן.
שתיקת הכבשים.
שתיקת הכבשים היה מקדש, היה כזה, נכון.
המון, זה אימג' מאוד...
מלרוז פלייס, מעל אליסון מחזר,
נכון.
שעשה מקדש אליסון. זה...
כן.
זה נראה לי הרפרנס שלה.
כן. זה... אתה יודע מה, זה אימג' נורא פופולרי בסרטים וסדרות. שפתאום, אתה יודע, מגיעים אל החשוד ומגלים, וואו, קיר משלם מלא באיזה...
כי זו דרך אסתטית מאוד מאוד פשוטה לתאר אובססיה. אתה מבין? כי אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול כאילו לצלם את המחשבות שלו. אז אתה עושה כאילו תולה תמונות ושם נרות וכזה.
כי כל האנשים הסופר אובססיביים והסטוקרים הם מאוד יצירתיים. ומעצבים כאילו נורא אסתטי.
הם כמגזרות נייר, פסיפסים, קולאז'ים.
ביטוי קולנועי מהסוג שאני בטוח שאנשים נגיד אובססיביים כאלה מהסוג הזה במציאות, נגיד כשעצרו אותם, איפה?
לא, אולי שומרים תמונות, אולי כזה, זאת אומרת, יש אולי פריטים שקשורים באדם, אבל אני
לא... נראה לי, נראה לי, סתם אנשים מוזרים.
בסדר.
כן. אפשר להצטרף לתפילה הקרובה?
שאל אותה. אני הישו, אני לא האפיפיור, אתה מבין? כאילו, אני לא מצרף ולא מצרף, כאילו, לאביעדים. אני, מה אני?
בסדר, אני, יש לי חשד...
לך יש חשד, לי יש חשד. כל השיחה המקסימה הזו יושבת על חשדות. אומר, התחלנו אותה, אני לא זוכר.
מהמיקרופון שלא היה בזווית הנכונה.
התחלנו אותה מראייה.
נכון, ראיית זהב. הבלוק של פילבר. הבלוק הצהוב.
יאו. אל תגיד לי פילבר.
הם עושים שם עבודה מדהימה בהגנה של נתניהו.
איזה דיכאון.
מצליחים, אני לא יודע כמה זה מחזיק משפטית, או כמה זה מהותי מבחינה משפטית, כל הדברים האלה, אבל לפחות, אתה יודע, כפי שזה יוצא החוצה אל ההדיות, אל הקורא והעוקב, זה נראה שהם מצליחים באמת לקעקע את כל הדברים האלה, שהם היו כאילו הנחות העבודה של התביעה. מתי התקיימה הפגישה? מה הוא כתב לקראת הפגישה?
למרות שגם התגובה שלו הזה הייתה משהו בסגנון. כן, זה הסבר טוב יותר מההסבר שסיפקתי בחקירה. נו, מה, זה לא טוב. זה אמירה טיפה לדעתי עוינת, לא?
אבל זה העניין, הוא כאילו נתן גרסה במשטרה, ופתאום הסנגור הציע גרסה אחרת.
הציע סולם, אולי תרד מהעץ באמצעות הסולם שאני מגיש לך?
כן, והנה, זה יכול להיות שבעצם ההסבר שלך הוא טוב יותר, אני לא זוכר בדיוק, יכול להיות שאתה שאתה מציע.
נו, בחייך.
בסדר, זה ערעור הוודאות.
אבל יש
עבודה מצוינת של ההגנה.
ערך למה שאמר בחקירה, אני לא מתווכח עם העבודה המצוינת של ההגנה. אני רק אומר, כאילו, מצוינת למי ומצוינת לאורך איזה זמן. זה קרוע מאוד.
צחיק אותי גם שנתניהו נשאל על מה שקורה, הרי הוא בא חגיגי, כאילו, אתמול המשפט, הוא אמר, שאל אותו מה קורה, אז הוא אמר, incredible, באנגלית, שזה, ולפני זה הוא אמר, in your face.
הוא אנגלי עכשיו?
הרי בסוף הוא...
בסוף הוא אנגלי.
הוא בנג'מין ניטאי.
בוודאי, בסוף הוא סוחר הרעיתים דובר האנגלית. אינקרדיבל, כמו ספה תלת שאני מציע לך עכשיו.
דגם רומא, 3+2.
דגם רומא, 3+2, לבחירה ממגוון בדי ריפוד איטלקיים. אינקרדיבל.
ויום לפני זה היה לו את ה-in your face.
In your face.
שזה מעולם הכדורסל, זה כאילו סימי ריגר, כשמישהו מטביע, צועק את זה.
In your face?
כן.
כן. In your face של החנות רעיתים המתחרה, מעבר לכביש.
שזה בדיוק התרגום כאילו מרחוב הרצל, אני מביא לך ספה לפנים.
אמת. למרות שנתניהו היה עובד כאילו בטח ברשתות יוקרתיות.
אני חושב שהוא עבד ברעיתי ברג. נדמה לי שהוא עבד בריטי ברג. הייתה רשת כזאת פעם? הוא היה סמנכ"ל שיווק? הוא אולי עדיין קיימת, אני לא יודע.
ריטי ברג.
נכון, זה היה מאוד פופולרי בשנות ה-80.
מיטות ילדים, וזה כזאת עם קרש. אני ממש זוכר שהייתה של ריטי ברג, אפילו היה כתוב עליה באיזשהו מקום.
כן, זה היה כאילו ברנד, זה היה אינקרדיבל.
מקווה שגזר קומישן נתניהו על מיטת הילדים שלי. בכבוד, אולי.
Oh,
אוי, הענף, הענף.
מה? איזה ענף?
יש ידיעה במעריב הבוקר שקוראים גדעון, ענף הרדיו.
כן, היא הולכת להגיש...
היא תרגיש תוכנית רדיו מדי שישי.
וואו, אבל אחת לכמה זמן. אחת לכמה זמן אתה רוצה להגיד אוי הענף, אוי הענף. אנחנו צריכים לעשות אולי איזה פינה קבועה. אוי הענף.
אשכרה, אשכרה.
שבה נברך אנשים בכניסתם לתחום המקסים רדיו. תחום שכולו בררנות.
נכון, ואיכות, ואנשים טובים. אז היא תתחיל להגיש...
בכל מקום אגב, היכן שאתה לא מסתכל.
כן.
היכן שאתה לא מסתכל.
היא תתחיל להגיש...
קרוב או רחוק.
בכל מקום. בכל מקום.
בכל מקום, טוב.
היא תתחיל להגיש תוכנית רדיו מדי יום שישי.
כן.
שבה היא תסכם את השבוע.
כן.
תנתח את פרשת השבוע מזווית ייחודית. שזה אני חולה על זה שאומרים זווית ייחודית, כי... זה שפה נורא יחצנית כשאין מה להגיד. אני, אתה יודע, זה משהו נורא של אנשי יחסי ציבור שצריכים כאילו למלא את הקומוניקט במילים.
מה, זווית ייחודית?
כן.
כאילו שיש זווית לא ייחודית. אתה יודע, פרשת השבוע מזווית גנרית מאוד.
כן. מזווית סתמית.
סתמית.
תעסוק בנשיות ובהורות, ותנגן את המוזיקה האהובה עליה.
אתמול ראיתי את הידיעה הזו באחד מטרי אינטרנט, אבל לא היה כתוב איפה היא תוכנית.
כן, תחנה מתחרה לנו. תחנה מתחרה לנו.
מה בעל הגיד? מה? נפקד לאבד מאזינים?
פה?
ברדיו
תל אביב.
ברדיו תל אביב, אוקיי, בסדר.
כבר יש לה מגישת פינה קבועה בתוכנית, סופרייז סופרייז, אמא שלה.
וואו, חייבים להביא ניידת שידור אל האמבט ושתגשנה יחד את התוכנית מן האמבט. בוא, צולמו עצמן רוחצות יחדיו. אני מבקש להזכיר,
זאת זווית ייחודית,
בבקשה, ומשוחחות על פרשת השבוע באמבט שתיהן,
שעה שזור מסבנת את זור.
אז מה את אומרת על יתרו?
וואו, שמע, אגב, מזל שזה לא כאן אצלנו בתחנה, כי אין פה חלון באולפן.
נכון.
אתה יודע מה היה קורה? אתה יודע מה היה קורה? אם אתה מגיע קורה...
כן, ופה, אני יודע שהייתה תוכנית לחלון באולפן, ואתה ואני סיכלנו אותה.
איך סיכלנו אותה?
אנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצים זה, שאנחנו לא בכבר, שתסתכל עלינו. אתה מדבר על החלון, כן, נכון, נכון, נכון.
מה?
אנחנו סיכלנו את החלון הפנימי.
אנחנו...
לא את החלון החיצוני.
אנחנו שדרגנו בווילון אטום.
ואנחנו שדרגנו בווילון אטום, כי...
הוא נפתח בשנייה שאנחנו יוצאים מהאולפן, הווילון.
אני רק שמח שהוא נסגר שנייה לפני שאנחנו נכנסים אליו. כל היתר לא חשוב לי בכלל, אבל... בכלל אגב. אבל נכון, אין באולפן חלון. והיא כידוע, היכן שאין חלון, לא משדרת ולא יולדת. מה עם דיק השניצל?
וואו!
וואו! מי ידע שלשניצל יכול להיות טעם רע?
תראה,
אתה ראית את זה?
אני ראיתי את זה.
למה את עיד? למה? כאילו זה לא עובר איזה תהליך לפני שזה נפלט החוצה.
הילתה תמונה של שניצל לא עשוי, נכון? לפני התיגון?
ואמרה משהו כמו השניצל זה מנחש את מין העובר, השניצל יודע את מין העובר.
אבל לפחות הייתה שם איזושהי מודעות עצמית ואירוניה, כי זה היה פוסט הסרטון שלה באולטרסאונד של קביעת של הג'נדר רוויל.
אבל למה זה מודעות עצמית ואירוניה?
כי זה היה כאילו בצחוק קצת על הסרטון.
זה היה פוסט המשך לסרטון.
לא, זה נעשה עם מודעות עצמית.
אירוניה? אני ראיתי ביצה וראיתי פירורי לחם. אירוניה לא ראיתי. גם השניצל יודע מה יש לי בבטן והוא שמח לראות אותי.
כי זה שניצל בצורה של פין.
אבל זה שניצל ממש בצורה של פין. זאת אומרת, יאמר לזכותה שצורתו צורת פין אמיתית.
נכון. זה עם מודעות. להתאפק? חד משמעית. הרבה להתאפק.
הרבה להתאפק.
גם בתוכנית הרדיו. יכול להיות שלפעמים...
תראה, גם הענף הולך לכיוונים שמה אתה ואני מבינים בהם כבר. די! דינוזאורים, די. דינוזאורים.
כן. פעם הייתי מקשיבה להם, אבל מאז שקוראים גדעון
עלתה לשידור. מאז שקוראים גדעון עלתה לשידור, מה זה? מי צריך אותם?
עד כאן פינתנו אוי הענף.
אוי הענף. אני צריך לזכור בבקשה את הפינה הזו, כי באמת היא מספק, יש חומרים לפינה אחת לדקה.
ברור.
אוי הענף.
אנחנו תכף עם iDigital, רק ב-iDigital, ולראשונה בישראל, טריידין על אפל וואץ', מגיעים לאחד מסניפי הרשת עם אפל וואץ' קודם, ומקבלים עד 700 שקלים לרכישת חדש, כפוף לתקנון. הבוקר אתם מספרים לנו על הרגע שבו הבנתם שאתם חייבים לעזוב את העבודה שלכם. קרה משהו ספציפי שהוא היה קש ששבר גב הגמל, או הגעתם לאיזה מין שפל כזה, אבל הנקודה שבה הבנתם שזהו...
שזהו, די, די, זהו. אי אפשר יותר.
המקום הזה נגמר.
כן.
1-900-7299-99, גם 900 שקלים מחכים לכם. או בוואטסאפ אפשר לשלוח אלינו את הסיפור, 054-999-4399.
של שדרוגים בחסות רק ב-AI דיגיטל. טריידין על אפל וואץ', משתדרגים לאפל וואץ' חדש, מגיעים לסניפים עם אפל וואץ' קודם ומקבלים עד 700 שקלים לרכישת חדש, כפוף לתקנון.
בוקר טוב לאבי.
בוקר טוב טל ואביעד, מה שלומכם?
מה עניינים אבי?
וואלה, מצוין, מצוין. רוצה להגיד לכם קודם כל תודה, כי בזכותכם הפקקים הרבה יותר נסבלים.
תודה רבה לך.
תראה, אתה מקבל 300 שקלים לרשת חנויות iDigital, ואנחנו ביקשנו שתספרו לנו הבוקר על הרגע הזה שבו הבנתם שאתם חייבים לעזוב את העבודה, שאי אפשר יותר. ספר, אולי תזכה בעוד 600. כן,
אז הסיפור שלי הולך די אחורה ל-2014. נתחיל עם זה. אני ראיתי שף בכמה וכמה מסעדות בתל אביב, בפתח תקווה. במשך 12 שנה הייתי בענף המסעדות, היה לי שם מה שנקרא קריירה מפתיחה ומסלול טוב, ולמדתי את זה גם בקראון פלאזה, גם בתדמור, עבדתי בהמון מסעדות, ופשוט זה היה התחום שפיתחתי לעצמי לחיים. ב-2014 סבי וסבתי נפטרו בהפרש של שבועיים, שסבתי הייתה הסיבה שנכנסתי למקצוע הזה, כי היא לימדה אותי את כל מה שאני יודע על בישול. שנה לאחר מכן הייתה הזכרה, עושים הזכרה של שנה אחרי הפטירה, ויצא יום שישי, סרוויס ערב, מסעדה מלאה, ואני לא מצליח לצאת להזכרה שלהם. זאת אומרת, זה דבר שהודעתי עליו עוד שבועיים מראש, אמרתי שאני צריך את הערב.
ההזכרה הייתה בערב?
שישי בערב, בבית כנסת של סבא שלי.
אוקיי.
אז עשינו את זה שם, מעין אירוע כזה, באו מלא אנשים, היה שם איזה 300 איש.
אוקיי. ולא הצלחת לצאת בגלל שהיה סרוויס ערב?
כאילו, היו שם אורחים שבאו מארצות הברית, ואנשים שבאו מכל הארץ, ולנו, בעיר שלנו. ואני דווקא הנכד הגדול שלהם, תקוע בעבודה, סרוויס ערב, לא מצליח לצאת. והבחור בעצם, אחד השותפים במסעדה, שאמר שיגפה אותי, שיחליף אותי, בא לו איזה מישהי ככה שהוא היה דלוק אליה, אז הוא פשוט החליט להישאר על הבר
ולא נכנס למטבח למעלה את מקומך.
בדיוק, אבל הוא בוא תחליף אותי, אני חייב לצאת, שעה 9 כבר. אומר לי, אי אפשר, המסעדה מלאה, אני חייב אותך פה. יצאתי מהמסעדה ב-11:30 בלילה. הגעתי לשם ממש בסוף, 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 ברגע שכבר ממש מקפלים שם את המקום. הייתי אולי הכי עצבני שהייתי בחיים שלי. ובאותו לילה ישבתי עם ידידה אחרת שלי על הבר במסעדה אחרת. פשוט אמרתי לה שמה, אני עוזב את המסעדה. אומרת לי, מה, אתה עובר לי מסעדה אחרת? אמרתי לה, לא, 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 אני עוזב את הענף.
למה לעזוב את הענף אבל ברגע הזה? כאילו, זה ברור שהוא התנהג חרה, אבל למה לעזוב את הענף?
כי הבנתי שבענף הזה אני לא אצליח להשתחרר אף פעם מימי שישי, שבתות, חגים, חופשות.
שזה סוג של תובענות מבחינת איך שזה לופת אותך.
ההשתעבדות לענף הזה.
אני חושב, הרבה אנשים שעובדים בענף הזה אומרים את זה שכאילו אין
חופש אמיתי. אז אני יכול להגיד שזה החלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי.
מה אתה עושה היום?
היום אני יש מחירות.
אוקיי.
של? חברת ריהוטים.
אוקיי.
נתניהו,
כן. רגע דיברנו על זה.
כן, אני יודע. אז... אני גם גוזר קומישן על מיטות נוער, אבל...
אולי תהיה ראש ממשלה יום אחד.
נכון.
לא, לא, לא נראה לי.
אבל עדיין מבשל?
אני הייתי עריק בצבא, כן, אני עדיין מבשל. ואני מבשל מדהים, ואני נהנה לבשל, ואני מבשל הרבה למשפחה שלי.
זה נראה לי הכיף האמיתי כשאתה עוזב את הביזנס, שהצימוד הזה בין בישול לעבודה, אגב, כמו בכל ביזנס, הוא מתנתק, ואז אתה יכול לעשות דבר שאתה נהנה ממנו.
אז אני אגיד לכם אפילו עוד משהו. בחנות שאני עובד בה כרגע, בנינו מטבחון, ואנחנו ממש מבשלים שם ארוחות צהריים. אני ועוד חבר שיש לו גם תשוקה לאוכל, אז ארוחות צהריים שלנו במקום סיבוס וטנביס וכל הדברים האלה, פשוט קונים מצרכים.
ולקוחות, נגיד יש לקוחות בחנות באותו זמן, הם יושבים איתכם גם?
לפעמים, לפעמים אני מכין הרבה
גרעים. זה דיל טוב.
תחשוב, זה גם פטיש אחרון למחירה.
נכון.
אתה מתלבט, מתלבט, פתאום אומר לך, וואי, איזה ארוחה יש פה.
תחשוב, אתה עומד לקנות שולחן אוכל, אתה מתלבט על איזה אחד מהתצוגה, זאת אומרת, בוא תראה איך באמת שולחן אוכל צריך לראות, ואז אתה שם עליו כאילו איזה מין אוכל מדהים, זה כמו מחירה של בית שאופים מוגע כדי שיהיה ריח של...
יש את הדבר הזה, התחילו לאמץ יותר ויותר כאן את השיטה האמריקאית של לרהט בית. של לפני מכירה, כי זה ממש מעלה במאות אלפים את הערך שלו ברגע שכאילו חיים שם.
תגיד, אתה לא מתגעגע?
אני מאוד מתגעגע, ולפעמים במיוחד שאני רואה כל תוכניות הבישול היותר רציניות שמראים את הסרוויס, או למשל הסדרה הטבח עם גורי אלפי, ממש ככה גירד לי בגוף לחזור לאיזה סרוויס מטורף כזה של מה שנקרא בשפה סרוויס חרבות, שאין לך דקה לנשום, ואתה מעיף צלחות בקצב מסחרר.
אבל היום הרבה שפים שואפים להיות סלבריטי שף, כי זה דרגת סלביות מאוד גבוהה. זה משהו שעניין אותך בעבר או בהווה?
זה לרגע עניין אותי שהייתי בן 25 כזה, ורציתי לפרוץ לגמרי, כי זה היה הקריירה. אבל בהמשך אני יכול להגיד לך שדווקא מטבח פשוט שנהייתי שף. אז אריק ברמן אמר את זה פעם, זה ימים שאומנות הפכה ליומנות. אתה פשוט מוצא את עצמך לא עסוק בחדוות העשייה והיצירה והנטו הזמנות, ספקים, כוח אדם, תקציבים. אתה פחות מתעסק
בהכנה
הפרוצי של האוכל, שזה מה שהיה הכי כיף.
אז אתה בא הביתה ואתה אומר, איך אוכל עכשיו, תביאו משהו, זה, אני אכין טוסט משהו לשים.
קבל רעיון בעקבות מה שאתה עושה, אבי. אולי תקים איזה ליין כזה של שדרוג מטבחונים במשרדים וחנויות או מקומות עבודה, כדי שאנשים כמוך שיש להם את התשוקה, במקום ללכת באמת כמו עדרים כאלה למסעדות עם הכרטיס וזה, יוכלו בתוך המטבחון המשודרג שלהם להכין דברים.
אבל מה זה שדרוג? שדרוג של שטח?
של שטח כלים, אתה יודע, אתה בא, שם איזה קיט, אולי מכשירים, כן?
כן.
יכול להיות נחמד.
אנחנו סגרנו את הפינה הזאת עם תנור טורבו קטן כזה, כמו אותו סטורובן עם טורבו, ושתי קיריים חשמליות, וזה פשוט עושה את העבודה. אתה יודע, צריך לדעת, צריך לעבוד עם חומרי
הגלם.
כן, טוב.
בדיוק, בסוף זה כישרון.
כן, אבל אולי כולל סדנה והכשרה. אתה בא, משדרג את המטבחון, מכשיר את הזה, וואלה.
נכון.
בהייטקס יש את זה כמעט בכל זה.
כן, אבל לא מכינים בעצמם.
יש להם שף.
כן. טוב, אבי, תודה רבה.
תודה, אבי, ביי.
ביי ביי.
אמא, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים, אמא?
מצוין.
יופי.
אמא, גם את מקבלת 300 שקלים ל-iDigital, משתדרגים לאפל וואץ' חדש, מגיעים לאחד מסניפי הרשת עם אפל וואץ' ישן ומקבלים עד 700 שקלים לרכישת החדש, כפוף לתקנון. ספרי לנו, אמא.
אז ככה, אני במקצועי נקליני תקשורת. כן. אני עובדת עם מבוגרים. והתחלתי את הדרך המקצועית שלי בבית חולים, מחלקה שיקומית. הייתי ככה, קלינאית יחסית צעירה, היה לי כבר ותק של בערך שנה וחצי, משהו כזה, והסתכרתי שכר די עלוב של בית חולים. זה היה 35 שקלים, חשוב לציין כדי שאנשים גם ידעו, כי זה נושא בוער. והיה לי צפי לקבל עוד 5 שקלים, אולי בסוף השנתיים של הוותק. עם הזמן הגיע בחור חדש לעבוד איתנו, בצוות. הוא עבד, הוא עשה את ההכשרה שלו בחול. וההכשרה שלו לא כללה בכלל את התחום של עולם המבוגרים. הוא התמחה בילדים, באוכלוסיות מיוחדות, בחינוך מיוחד, כמובן שקליני תקשורת, אבל לא בתחום שלנו בעצם.
כן.
וככה יצא שהוא יצטרף אליי לטיפולים, עם הזמן נהייתי מדריכה שלו, אפילו על אף צעירותי, לימדתי אותו מודלים של השפה, את המודלים של קריאה וכתיבה, אני ממש זוכרת, הייתי יושבת איתו, ממש מלמדת אותה תיאוריה, וכמובן איך נראה טיפול באדם מבוגר, ולא בילד.
כן.
ואז אחרי כמה חודשים שאני מלווה אותו, אני מדריכה שלו, פתאום אני מגלה שהוא מרוויח 20 שקלים מעליי.
וואו.
וואו.
למה?
כן, בפער כזה.
למה?
אני באותו רגע ששמעתי את זה, אני ממש, אני גם נהיית אמוציונלית עכשיו, כי זה מרעיד אותי.
אבל השאלה אם ההבדל ישב על משהו מגדרי, או שהוא ישב נגיד על איזושהי הכשרה שהוא קיבל שנחשבת יותר?
אני מיד הלכתי למנהל של בית החולים, מיד, ממש שמעתי את זה, מיד הלכתי אליו, כאילו שלחתי הודעה, אם אתה פנוי, כן, בא לך. והוא אמר שזה בגלל שיש לו ותק של 8 שנים. עכשיו, אכן היה לו ותק, אבל ממש לא ותק רלוונטי. עכשיו, אם בכלל, אנחנו כולנו בצוות הסתכרנו בשכר עלוב כזה של 35-40 שקלים, כולנו נשות הצוות, אולי יש לציין. אני הרגשתי שזה מאוד מגדרי. המנהל אמר לי שזה לא מגדרי, זה בגלל הוותק. אני בראש, אני הייתי כמעט הכי צעירה שם, ועדיין זה נורא הסעיר אותי. אז מה שיש לו ותק, זה ותק לא רלוונטי, ואם שכר כזה בכלל יכול להתקיים, אז גם לנו מגיע משהו בסגנון.
אבל יש כל מיני עניינים של חשבות שכר, זאת אומרת, מי קובע אם הוותק רלוונטי או לא רלוונטי?
ומבין אלה שעבדו איתך, לא היו עוד ותיקות שאפשר היה לבדוק את השכר שלהן?
היו ותיקות והם הרוויחו גם קצת פחות. הם אמרו שהם לא רצו לומר לי כמה הן מרוויחות בדיוק.
כן.
נושא השכר הוא כזה בעולם שלנו נורא משהו שלא מדובר.
זה רגיש מן הסתם. אמא, אנחנו רק חייבים ממש לרוץ קדימה.
בקיצור, בקצרה, מהר מאוד מצאתי מקום חדש. יותר מהכפלתי את השכר השעתי שלי. הפכתי גם, זה מקום נורא קטן, אבל הפכתי לאחראית התחום. מתחתה הייתה עוד קלינאית. ולימים עזבתי בכלל, עזבתי את הבתי חולים, אני עושה טיפולי בית עכשיו, גם באופן, גם כשכירה, גם באופן פרטי, ואני כמובן מסתכרת כבר
בהתאם למעמדך.
ונהייתי לוחמנית עוד יותר.
יפה מאוד, יפה מאוד, וזה בזכות זה שגילית שהוא מרוויח יותר.
כן.
הוא שאת עזרת להכשרתו,
אז כביכול, כן.
חד משמעית.
טוב. אמא, תודה רבה.
תודה, אמא, ביי.
למרות ששוב, במגזרים ציבוריים יש כל מיני נוסחאות ועיוותים שהם לא בהכרח הדבר כפי שהוא נראה על פני השטח.
נכון, נכון.
למי ניתן 600 שקלים נוספים?
ועדיין, אופטיקס. יש גבר זה.
iDigital Goodies, The Cellular Candy Shop, הרשת החדשה עם מגוון ענק של אקססוריז למכשירי סמסונג, אייפון ועוד, בקניון שבעת הכוכבים, קניון הזהב, ובאתר, האם לאמא שעזבה את בית החולים לטובת המגזר הפרטי בעקבות הסיפור הזה, או אבי, שזה שהוא לא היה יכול להגיע להזכרה של סבא שלו בשישי בערב, כי הוא היה עסוק בסרוויס, גרם לו בכלל לעזוב את התחום, והיום הוא איש מחירות מרוצה, שמבשל בהפסקות.
אבי?
יאללה. אז אבי...
מועדון ארוחת הבוקר עם לימור לניאדו תירוש.
לימור לניאדו תירוש, שפי צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
יש לי היום מתכון מאוד מיוחד.
יש לך היום רצח, זה מה שיש לך היום. התנקשות בבני אדם.
ממש, אבל ממש.
זה פשוט דבר נפלא, באמת, כאילו, אני פשוט נדע.
לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
נכון, אנחנו ראינו את התמונות כבר.
כן.
אז יש לנו היום סין רולים, סינבולים, תקראו להם איך אתם רוצים, שבלולי קינמון. בגדול מדובר על מאפה שמרים אישי, מין שבלולים כאלה, עשויים קינמון וסוכר, כזה של פעם, זה הכי מהטעמים של הילדות, לפני שהתפתחו כל ההוגות שמרים, כל המליות, ריקות, הדובדבנים, פיסטוקים, וזה וזה, מה היה? או שוקולד או קינמון, זה מה היה. והמתכון הזה, ההשראה שלו, ואני די מתרגשת, האמת, לספר עליה. בקיבוץ גניה א', חייתה אישה מאוד מיוחדת שקראו לה דודה חנצ'ה, והיא הייתה ידועה בכל העמק במאפה קינמון שלה, בשבלולי קינמון שלה. וברמה כזאת שהסיפורים על, על השבלולי קינמון שלה הגיעו אליי מכל מיני מקומות, ללא שום קשר מאחד לשני. אנחנו מדברים על, על עשרות שנים שעזבו את ילדי הקיבוץ, שהיו מגיעים לדודה חנצ'ה ומקבלים את המאפה קינמון. אנחנו מדברים על אנשי צבא, על שרים, על, פשוט הייתה נהירה על חקלאים, על רפתנים, כאילו כזה מין של כל הצפון היה מגיע לדגניה א' בשביל לאכול מהמאפה קינמון הזה.
כן.
דודה חנה הייתה בעצם, חנצ'ה הייתה מכינה את המאפים האלה כמה פעמים בשבוע בגלל הביקוש, ופשוט זה היה, לא, זה היה בהתנדבות, זה לא היה איזה מפעל. כן. או איזשהו משהו.
ואיך הסיפור שלה הגיע אלייך?
אני מכירה את המשפחה. זה פשוט התחיל בסוג של בדיחה. הלכנו לבקר את בעלה, את דוד הרצל, בעלה שיבדל לחיים ארוכים, ומי שהלכתי איתו אמר, תוציא את ההוגיה של דודה חנצ'ה מהמקפיא. עכשיו דודה חנצ'ה לא איתנו כבר הרבה הרבה שנים, וברור שאין כזו הוגיה. הם קראו לזה ההוגיות של דודה חנצ'ה, למרות שזה לא הוגיות, זה לגמרי מהמקפיא.
ורגע, ומה, לפני שמתה הקפיאה מלא מלא...
לא, אז אני לא כל כך הבנתי על מה מדובר, ורק אחרי שיצאנו מהביקור, הבנתי שזו הייתה סוג של בדיחה, כי זה מה שהם היו רגילים, היו מתקשרים, אומרים, תוציאו את ההוגיות מהמקפיא, ומיד הם היו מפשירים ומחממים.
זאת אומרת שזה מחזיק טוב גם אחרי הקפאה והפשרה.
בדיוק, בדיוק. וכך התוודעתי לסיפור הזה, ולאט לאט ככה הלכתי וחקרתי וניסיתי להבין על מה מדובר, ואז הבנתי את גודל התופעה. עכשיו, אין לי את המתכון שלה. אין זכר למתכון. אין כאילו, לא היה לי מה להתחיל מלבד הזיכרון והסיפורים, ועם זה התחלתי לעבוד. ומי שכן טעם את המאפים שלה, קיבל את המתכון שלי, ושאלתי אותו, נו, זה דומה, נו, זה ככה, חסר סוכר, חסר קינמון, מה, כאילו... ולאט לאט דייקתי עד שאמרו לי זה כזה. עכשיו תשמעו, זה זיכרון, אני לא יודעת אם זה כזה או לא, אבל זה מושלם וזה נהדר. והמתכון הזה הוא לזכרה. תבינו, היא הייתה ברמה של משיגה את הקינמון הטוב בעולם. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש הרבה סוגים של קינמון בעולם.
באיזה את משתמשת בקינמון כאילו רגיל במתכון?
אני משתמשת בקינמון טחון פה מארץ, אבל היא הייתה משיגה את הקינמון מצילון, כאילו מסרילנקה, דרך שליחים שהביאו לה את זה ממצרים. אלה הסיפורים, כאילו, זה סיפורים שהלשת נופלת, ממש. כל כך הייתה מקפידה על הפרטים הקטנים.
אני אוהב קינמון.
אני
לא תמיד אהבתי, ואני אוהב...
אפילו עם בשר קצת.
אז נגיד בבשר וזה הם פחות אני אוהב, אבל אני אוהב קינמון.
בקינוח זה נהדר.
ודייסת קווקר זה נהדר.
מאפים מדהימים. הבצק, עכשיו כל מי שלא מכיר, מי שלא עשה ולא מכיר עבודה עם בצק שמרים, אני קוראת לכם ללכת צעד אחר צעד עם המתכון. הוא מוסבר בפירוט רב, במיוחד לאלה שלהם זה הפעם הראשונה. אין כישלונות בבצק הזה. אין, לא יקרה שלא יתפח, שלא יעלה, שלא יסתדר, שלא זה. כן צריך מיקסר, כי צריך ללוש את הבצק הזה 10 דקות. זאת אומרת, אפשר ללוש אותו ביד 10 דקות, אבל אני לא אחראית למה שיקרה לשורים שלכם אחת.
וגם תרגישו שאתם חלק מאיזה מורשת ישראל הראשונה ההולכת ונכחדת.
דניה א', הקיבוץ הראשון, תקשיבו, זה החלוצים, החלוצים. מילה לגבי קמח.
ממש רק במילה, לימור.
אם אתם מצליחים להשיג קמח לחלה, הוא קמח שעוזר לגלוטן להיות גמיש ולהיפתח, וזה מאוד מאוד עוזר לבצקי שמרים.
אוקיי, מהמם.
תודה לימור, כל התמונות וכמובן בפייסבוק.
בוקר טוב, מה העניינים?
שלוק.
כן, כן, היום אני, סליחה, הייתי עסוק כל החדשות וזה התכתבות וואטסאפ אינטנסיבית.
טבלה ברש, הנה בלעת ברש.
אפקט קפה.
תקשיב.
מה?
סילמן, אף שהיא סנועת הסנועות, היא, אני קצת מרחם עליה. כי היא עכשיו צריכה לעשות את הדבר הזה שקשה לעשות אותו, של אשכרה להתייצב במקום שבו שונאים אותה וכועסים עליה. מגיעה לישיבות סיעה, בנט הוציא אותה מהחדר השבוע, נכון?
כן,
והיום בישראל היום
הוא אמר לה משהו כמו, את לא מתביישת להגיע?
את לא מרגישה נבוכה להגיע לכאן? שזה אגב באמת שאלה מדויקת. את לא מרגישה נבוכה להגיע לכאן? היום יש ידיעה על הקרע בימין, הידיעה של אמיר רטינגר בישראל היום, ומצוטט שם גורם בימינה שאומר, בשבוע שעבר טעינו, התייחסנו אליה בכפפות של משי, היא נכנסה לישיבת סיעה, חגגנו יום הולדת לאיילת שקד, לא נתנו לה להרגיש רע, זו הייתה תקלה. את לא יכולה לצאת נגדנו, להתראה נגדנו, ואנחנו נמשיך להתנהג כאילו כלום לא קרה, ונקבל אותך בזרועות פתוחות. זה לא יקרה יותר. וזה קצת, תשמע, כי אתה נראה לי לפני שאתה עושה את המהלך, אז קל להגיד בסדר, פוליטיקה זה פוליטיקה, יחסים זה יחסים, כולנו באותו מקצוע, כולנו חלק מהמשחק הפוליטי. אחר כך אתה רואה כל מיני שמאלנים מחליפים כיפים עם אנשים מפלגות חרדיות, ואומרים בעדה כשנזה, כולנו מסכימים.
כן, כן, תמיד יש את הוויז'ואל זה אלה של סמוטריץ' מתחבק עם טיבי מיד אחרי זה, זה.
כן, לא יודעים ספציפי שאלה, אבל כן.
אנחנו חברים נהדרים מחוץ לאולם המליאה.
בדיוק, בדיוק. מחוץ לאולם המליאה, כל דבר שקשור במשחק הפוליטי הוא נסלח. כאילו, היריבות היא בעניינית.
כן, כל עוד אלה הכללים של המשחק, מחוץ למשחק.
אבל זה הרי לא נכון. זה הרי לא נכון. או שזה, אתה יודע מה, זה נכון עד גבול מסוים. כי בסופו של דבר מדובר בבני אדם. וכמה שאתה לא חושב שאתה מסוגל לעשות את הניתוק, אתה לא מסוגל, וגם לא צריך אגב, הניתוקים האלה הם לא טובים.
במיוחד כשמה שעשתה סילמן לסיעת ימינה, זה
ממש,
מגדולי הסבוטאז'ים. זה לא איזה החלטה קטנה, היא פיל החוק, היא כאילו ממש דפקה את כל הממשלה.
ועכשיו כל יום מגיעה.
היא צריכה להגיע לישיבות הסיעה.
כן, לסיעה הזו, לא, היא לא בליכוד, אולי תהיה יום אחד בזה.
בסדר, בוא נראה.
השתיח להבטחות, לא? הוא לא הבטיח לה להיות שרת הבריאות?
הבטיח לה להיות שרת הבריאות לפי הזה, כמובן אין הכרה בזה רשמית, כי זה אסור לפי החוק להבטיח כאלה שריונים, אבל לפי הדיווחים, אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה חדשה עוד בכנסת הנוכחית, אז שוריין למשרד הבריאות. אתה יודע, זה סייג על סייג.
שתהיה שרת הבריאות של נישואיה, זה תפקיד עם בשר.
כן. אז תראה, גם אומרים אבל שהיא חייבת להגיע לישיבות של הסיעה, כי שיקלי, עמיחי שיקלי כשהוא פרש, הוא הצביע חלק מהעניין של הדיון להכריז עליו כפורש, היו הטיעונים שהוא הצביע נגד הקואליציה מאות פעמים, ולא הופיע לישיבות הסיעה.
נכון, והיא מופיעה לישיבות הסיעה.
והיא כאילו בשביל שתהיה לה את המגננה הזאת, שלא יוכלו להכריז עליה כפורשת, היא כאילו מגיעה לישיבות הסיעה.
אני מבין, אבל את מגיעה, וכולם חוגגים, לא יודע מה, יום הולדת לאיילת שקד, שזה נשמע לי העוגות הטובות, נכון? לא, איזה מישהו, לא יודע מי.
גם לילד שקד יש איזה קומבינה באיזה מאפייה, אנחנו זוכרים הרי כל הזמן תמונות אפייה כאלה, לא?
זה לא, זה של מאפים ביתיים.
אולי הביאה את הקינמונים של חנצ'ה, שלימור הכינה.
בדיוק, זה של הגבוה, של הגבוה, של הגבוה. את מגיעה, את אומרת, אם הולך לילד שקד, היום זה הקינמונים של חנצ'ה. לא, לא יודע מה, הוגת הבית כלום. את תואמת?
תואמת.
סילמן?
סילמן.
אין לך בושה.
אתה חושב?
אין לך בושה, מה פתאום? יושבת כן. בצד, ממלאת לא. את תפקידה, כאילו היא זה של העשייה, המסייה, וזהו.
אני לגמרי מדמיין אותה כמו ג'ורג' קוסטנזה, שמגיע למשרד שכבר פותר ממנו, ואתה יודע, יושב שם כדי ש... whatever, עם איזה רציונל כאילו משונה מלמעלה.
אתה מבין אבל, זה בדיוק, זה הבדל, קוסטנזה, זה כאילו ההתנהגות הסכיזואית הזו, היא של דמות בטלוויזיה. את מי במציאות, כאילו מה?
מי מסוגל להתמודד עם זה בחיים
האמיתיים? כן, בבוקר היא לא רוצה ללכת.
כן.
אומרת חנצ'ה, אבל אחר כך כולם אוכלים, אני לא יכולה לאכול, לא רוצה, לא הולכת, לא רוצה.
אני, זה נכון, אני משוכנע שהיא, אתה יודע, יושבת בבית בבוקר של ישיבת סיעה עם כיף בטן כזה.
כיף בטן, ממש, באמת, היא כמעט נוגעת לליבי אף שהיא שנועה.
ושמוליק יושב עליה, את חייבת ללכת, חייבת ללכת בשביל ההליך, בשביל ההליך, את פורשת, פורשת.
היא אומרת לו, באמת שמוליק, עוד עצות ממך? למה? כן טובות? כן כה טובות? אולי תפתח עסק לעצות, לא נצטרך להתפרנס מפוליטיקה. אולי תנחה תוכנית מה לא ללבוש, איך לא להתנהג. אולי פשוט תגיד לי שמוליק, אל תלכי, אל תלכי, אל תלכי. בצידבונים לא שווים את זה של חנצ'ב, אז אני אלך.
But inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think early 2000s seem so far away. Hey, 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 hey. Please begin your sun salutations, transcendental in your meditations. Come on, sage, and I'll cleanse the crystals. We can get high.
הבוקר של בוז'י.
כן, עם דני אבדיה. כן. זו תמונה, תשמע, זו חתכה תמונה.
חתכה תמונה, הפערי גובה שם
הם מטורפים. רגע, אני מנסה למצוא אותה, איפה היא הייתה?
זה היה בין
ידיעות?
ידיעות אחרונות, עמוד 20.
כן, כן, כן. וואו.
עכשיו, דני אבדיה הוא שחקן NBA, ברור כאילו שהוא גבוה, אבל...
אבל הוא גבוה בטירוף.
כן.
הוא גבוה בטירוף.
הוא גבוה...
גם לא ברור האם המכנסיים שלו קצרים בכוונה, בקטע שיקי?
כזה שיקי.
או כן. שהם פשוט קטנים עליו מרוב שהוא גבוה, נכון?
אני חושב ש...
כי נראה לי, אם נגיד אני לובש את המכנסיים האלה, אז אני דורך על, על הלמטה.
לא, אבל אתה יודע, כשגבר בא לקנות כאלה מכנסיים, שהם לא, שהם כאילו מין, לא יודע מה, 7 שמיניות כזה באורך, סקיני כזה, כן. שנגמר הרבה מעל הקרסול, אז אומרים... נגיד, אם אני הייתי הולך לנדות, זה מקצר, זה מכנסיים שהם מקצרים.
שמקצר אותך, נכון.
ומי שקצר מראש, אז הוא לא רוצה להתקצר עוד.
אני אומר לדני אבדיה,
דני אבדיה,
7 שמיניות יקצרו אותך.
הוא אומר, תקצרו אותי.
תקצרו אותי. לעומת זאת, בוז'י ראה את המכנסיים ואמר, אני לא מאמין, בול כאלה רציתי, אבל המוכר אמר, 7 שמיניות יקצר אותך, בוז'י. איזה פערי גובה.
מה, הגובה של דני אבדיה, לדעתי, הוא 2 מטר, אני חושב. ומה הגובה של... רגע, בוא נעשה סדקיק. הוא מגיע לו מתחת לכתף, נכון?
הוא 2 מטר? אני 1.80 מטר, אז הוא גבוה ממני ב-20 סנטימטר?
דני אבדיה גובה, בוא נראה. הוא 2.06.
2.06, אז הוא גבוה ממני ב-26 סנטימטר?
כן.
כמה זה? סרגל רגיל כזה.
30, סרגל 30 פחות 4, נכון?
אז אני מגיע לו טיפה מעל הכתף? כי הצוואר ארוך שם.
יש שם צוואר ארוך, הוא גם קצת מתכופף, בוז'י. לא, נראה לי שאתה גם, שאתה מגיע לאבדי על הכתף כזה.
מה הגובה של בוז'י הרצוג?
אז כתבתי עכשיו בגוגל מה הגובה של בוז'י הרצוג, והגעתי לאתר המדהים סטיפס. אתה מכיר את אתר סטיפס?
לא, מה זה?
כל שאלה שאתה רוצה להעלות על דעתך, ילד מטומטם שאל אותה כבר קודם באתר סטיפס.
אוקיי.
ולא משנה כמה מוזר הניסוח או מה שאתה רוצה לבדוק, תמיד כבר מישהו בן 13 שאל את זה.
שאלת שאלה? אז מישהו שאל מה הגובה של בוז'י הרצוג?
בהחלט.
אבל דווקא זה סקרנות, זה נחמד.
כתוב ככה, מה הגובה של בוז'י הרצוג? הוא בא לבית ספר שלי ביום רביעי ואני רוצה לדעת אם אני יותר גבוה.
וואו. ולמה העניין הזה בקונקרטיקה של מי יותר גבוה?
אז... שאל אותו מישהו בתגובה, למה בוז'י הרצוג בא לבית ספר שלך? ואז ענה השואל, הוא בא עם אשתו וכל החדשות וזה, כדי לראות את התלמידים ואת הבית ספר ואת הייחודיות או אנא ערף, ואני זה שצריך לברך אותו, אז זה יהיה מביך אם אני אהיה ראש מעליו.
וואו!
חולה על סטיפס.
קצת חולה על הילד.
כן, חמוד, הוא בטח ילד נורא גבוה.
אני מכיר את החוויה הזו, אני באיזשהו שלב נעצרתי, אבל תמיד הייתי הילד הכי הכי גבוה בגן ובכיתה, והייתי ממש הולך כפוף. באיזשהו שלב ממש סיגלתי לעצמי, שרק אחרי גיל 20 נפטרתי מזה, זה ממש מין הליכה מגובנת כזו, כי תמיד הייתי גבוה, ותמיד היה עניין עם זה שאני גבוה, ותמיד הייתה השאלה, למה אתה לא משחק כדורסל? כאילו ש... כל נטיות ליבי הן קשורות במניין הסנטימטרים, ולא נניח רצון, חשק, כישרון. לא, אתה גבוה, אתה מוצחק, ממש כעס של מורים לספורט.
הסללה, כי אם יש לך כבר את ה...
מוחלטת. מוחלטת.
אם יש לך את הגז במים, למה לא להוציא אותו?
מאלף ואחת סיבות, אבל כן.
כן.
ו... תמיד גם אמרו לי שאני אקוף את אבא שלי, שזה היה ממש דבר שהסתובבתי איתו, איזושהי ידיעה שמחד, עכשיו אני לא עקפתי אבא שלי, אבא שלי יותר גבוה ממני.
וואלה.
בטח, אבא שלי מעל 1.90 מטר.
וואלה.
אבל כן, אני זוכר מה זה להיות ילד גבוה, זה כמובן צרות של השירים.
צרות של השירים. בוא, רוצה לשמוע על הצד השני?
בבקשה.
איך זה נשמע מלמטה? אני בתור ילד ש... אני חושב שבתור בן הייתי כמעט כל הזמן הכי נמוך בכיתה, בטח ביסודי חטיבה.
אבל אתה לא, אתה בגובה ממוצע.
אני בגובה קצת פחות מהממוצע, אני 1.74 מטר, אני חושב שהממוצע הוא 1.76 מטר בישראל.
זה כאילו גובה...
לא, אבל זה כאילו רק בסוף התיכון כזה.
אוקיי.
ביסודי תמיד הייתי הכי נמוך, אני ממש זוכר, ואגב, גם היום לעמוד ליד שחקן כדורסל גבוה, זה פאקינג אינסיין. יש לי את התמונה הזאת באינסטגרם עם דרגן בנדר, שאני מגיע לו לביצים, ונשבע לך.
לא, למרפק כזה.
מרפק ברמה שיכול להישען עליי עם דרינק.
נכון.
כמו בבר. בבר.
כן. ברמה שאפשר לשים סטול ליד הראש שלך.
כן, קצת פיסטוקים.
וקצת יותר מנצ'ס כאלה, לא זרקו קליפות. אבל כן, בירה טובה, השקיעה.
כן, יושב דרגן, חושב, מערער על עתידו,
על עתידו.
על קריירת ה-NBA שהוחמצה.
ואז אומר למלצרית, סליחה, השולחן מתנדנד, והיא באה, שמה לך איזה חתיכת פלסטיק מתחת לנעל.
אני ממש זוכר בתור ילד, בכיתה ו', שהייתה התרגשות גדולה בקריית אונו, שאליצור קריית אונו, הקבוצה המקומית, עלתה, לא הייתה אז ליגת העל, זה היה ליגה הלאומית, נדמה לי, קראו לה.
קבוצה כדורסל מקומי.
כדורסל, כן. ומכבי תל אביב הגיעה לקריית אונו, לאולם שנקרא צ'יינין, זה היה אולם כזה של התיכון והחטיבה, לשחק שם. ואני זוכר, אני לא זוכר איך אפילו הגעתי לאזור של המסדרונות, כאילו ליד חדרי הלבשה וזה, וראיתי שחקני מכבי תל אביב, אני חושב שזה היה קווין מגי או מישהו כזה, ועמדתי לידם כשהם היו בדרכם אל הזה. אני זוכר את עצמי ממש, אני זוכר עד היום את הפריים הזה בעיניים, אני יכול לראות אותו, אני מביט למעלה, ואני לא רואה איפה הם נגמרים.
וואו.
גם שוב, כיתה ו', הייתי נפו. הייתי כאילו באמת...
א', כי
ילד בכיתה ו',
ובית
אני.
אתה אומר שהיית נמוך גם משאר ילדי כיתה ו'.
אני זוכר אותם, ואני לא האמנתי.
אבל מה אתה זוכר את זה? תסכול? הפתעה? קנאה?
הלם.
הלם.
ממש תחושת מהוממות מהחוויה. בוא, צריך להגיד גם, הם היו שחקני חיזוק זרים שחורים. זה גם אז, באמצע שנות ה-80, לא היה דבר שראית בישראל, אנשים בצבע הזה. אז גם זה, גם הגודל העצום, אני זוכר את זה, זה היה, כאילו, אני זוכר את התדהמה. ממש, איך אנחנו, כאילו, אתה יודע, קשורים בכלל, משתייכים לאותו... זה היה, וואו, וואו, וואו. גם היום, אגב, זה לא... לעמוד להיות שחקן כדורסל גבוה, זה...
זה שוק, זה שוק. לא, אני אומר לך גם, בגלל שבסוף נעץ, אין לי אישוז עם הגופה שלי, אלוהים יודע שאם היה שם חלון לאישוז, ולו צוער הקטן ביותר לאישו כלשהו, הייתי עובר דרכו בשמחה, אבל אין.
אין לך סיבה גם.
אין לי סיפור גובה, לא לפה ולא לשם. גובה, שמובה.
ליבי יצא אל בוז'י בידיעה הזאת של התמונה עם דני אבדיה, כי כתוב פה שהוא שיתף את הנשיא דני אבדיה בסיפורו המשפחתי והאישי, איפה שהוא גדל והתחנך, שההורים שלו הכירו, ואבא שלו היה שחקן חיזוק שהגיע לישראל, זה, זה, זה. תחשוב על בוז'י, בשבטו כנשיא, כמה סיפורים אישיים הוא שומע מדי יום, וכמה סבלנות הוא צריך.
נראה לי הם אוהבים.
אני לא יודע.
אוהבים שהעם מגיע אליהם ומשתף אותם.
הם כאילו המכילים.
המכילים וכל העם. והוא אומר, היום פגשתי גם את דני אבדיה וגם נערה אתיופית. מקסימה. וכל הימים הם כאלה, וכל הזמן הוא נוגע בשכבות השונות של העם. אתה לא נהיה נשיא אם אתה לא מתחרמן מהשטויות האלה.
זה לא שימון...
שהסיפור האישי, וכל הסיפור האישי, כאילו מצד אחד הוא נורא נורא ייחודי, אבל מצד שני הוא מסתכל עליהם כסקטורים, כי הוא הנשיא של כולם.
זה לא בוז'י, זה לא בוז'י. פרס היה יכול להגיד בערב, באמת, פגשתי דני אבדיה בנערה אתיופית מקסימה, ולשניהם סיפרתי על עצמי.
נכון.
בוז'י הוא יותר כאילו איש של שיחה.
מישהו אומר יבלין, פגשתי זה ונראה פרצה והתבדחתי עם שניהם. והיה צחוקים עם שניהם. ובוז'י, אני לא יודע, אני עדיין לא יודע, הוא נראה לי יותר מהסוג הפרסי.
נראה לי בסוף הוא מגיע הביתה, אמר לי, אתה מיכל, נשבר לי הזן.
יכול לשמוע יותר את סיפורו האישי של אף אחד. הגיע להיום הגבוה הזה עם השבע שמיניות. לא יכולתי להפסיק להסתכל על השבע שמיניות. מילה ממה שהוא אמר לו, שמעתי. אמר אבא שלי ככה, אבא שחרד, ואני כל הזמן, כן, כן, בעצם, כן. שבע שמיניות, כן.
הייתי לובש את המכנסיים שלו, זה היה כמו סמלה עם שובל באוסקר.
ממש ככה. ממש ככה. הייתי נראה כמו ריאנה. שומעת? גם את כבר לא מקשיבה לי.
תכף אנחנו עם iDigital, רק ב-iDigital, ולראשונה בישראל, טריידין על אפל וואץ', מגיעים לאחד מסניפי הרשת עם אפל וואץ' קודם, ומקבלים עד 700 שקלים לרכישת חדש, כפוף לתקנון. הבוקר אתם מספרים לנו על הרגע שבו הבנתם שאתם חייבים לעזוב את העבודה שלכם, שאי אפשר יותר.
די, זהו. יכול להיות שזה היה איזה קצה של תהליך שכבר לא יכולתם יותר. ואגב, יכול להיות, גם היה לנו סיפור מקום עבודה, וגם היה לנו ממש לעזוב תחום שלם.
כן, כל הענף.
כל הענף, כן.
אז מתי הבנתם שזהו, די, חייבים לעזוב, להמשיך? 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר של שדרוגים בחסות רק ב-AI דיגיטל טריידין על אפל וואץ' משתדרגים לאפל וואץ' חדש מגיעים לסניפים עם אפל וואץ' קודם ומקבלים עד 700 שקלים לרכישת חדש כפוף לתקנון
לי בוקר טוב
בוקר אור, מה נשמע טל, מה נשמע אביעד?
מה נשמע לי?
איזה כיף לשמוע אתכם.
תודה רבה לי. תראי, את מקבלת 300 שקלים לרשת חנויות איי דיגיטל ואולי תזכי ב-600 נוספים. מתנת איי דיגיטל גודיז, דה סלולר קנדי שופ, הרשת החדשה עם מגוון ענק של אקססוריז למכשירי סמסונג, אייפון ועוד. יש בקניון שבעת הכוכבים, קניון הזהב ובאתר. והבוקר אתם מספרים לנו על הרגע שבו החלטתם לעזוב את העבודה שאמרתם די, די, כאן לא נשארים.
מה היה הרגע הזה אצלך לי?
אז א', תודה רבה. אני עבדתי בחברה והייתי עוזרת אישית. שעות העבודה היו מאוד ארוכות ולכן היו שתי בנות בלשכה. אחת זוטרה ואחת בחירה. כשהתקבלתי כמובן הייתי זוטרה. ונאמר לי שאחרי עבודה של איקס זמן אפשר יהיה להתקדם. ואכן, אחרי משהו כמו 8-9 חודשים, הבחורה שהייתה בחירה עזבה. ואני קודמתי. עכשיו ההבדל הוא השנייה, יש פה בלגן של גן יובלי, רק שנייה, סמדר שנייה. ואני ההבדל הוא שהזוטרה התעסקה בלפתוח לשכה, טלפונים, להזיז דברים ביומן, והבחירה כבר הורשתה להיות בישיבות ולשמוע ולסכם ולעשות מצגות, קצת הרבה יותר עניין. ואני התחלתי את העבודה, ואחרי משהו כמו חצי שנה, הבחורה הזוטרה החליטה שנמאס לה, והיא בעצם עזבה, וחיפשנו מישהי במקום.
את לא היית אמורה להתקדם להיות הבחירה ולהביא מישהי זוטרה במקומך?
אני הייתי כבר הבחירה, כבר הייתי 7 חודשים בחירה, וחפשו זוטרה.
אוקיי.
כי היא התפטרה, לא אני.
אוקיי.
וככה בדרך אגב, במקרה, אני שומעת את המנהל שלי, מדבר עם היועץ משאבי אנוש ואומר לה, תקשיבי שקיבלתי קורות חיים של מישהי מאוד מרשימה, מאוד בחירה, כבר הייתה שנים עוזרת אישית של אנשים מאוד בחירים במשק, ואני רוצה להביא אותה. ואמרה לו המנהלת משאבי אנוש, רגע, אבל היא לא תסכים להיות הזוטרה, היא תבוא להיות רק בחירה. והוא אמר לו, זה בסדר, לי כזאת נחמדה וכל כך עם רוח הצוות ומאוד מזדהה עם החברה, שהיא תסכים לרדת בדרגה. נכון?
חשבתי שהוא לפחות יגיד משהו שהוא מעליב ודאי, אבל לפחות ענייני, של כאילו לי לא מספיק טובה ותביא את הטובה, אבל כאילו להגיד משהו על הזדהות עם מקום העבודה או איזה יכולת כזאת לעבודת צוות, זה נצלני מאוד.
מאוד. שזה קצת מתאים לבן אדם, אבל שוב, חשבתי שהוכחתי את עצמי מספיק אחרי שנה וחצי, שגם ישמרו עליי, לא רק שאני אוהב את החברה ואתה בשבילה הרבה דברים, גם יעריכו אותי. וזאת הייתה הנקודה שאמרתי, אוקיי, לא אמרתי שום דבר, בערב התקשרתי לכל מקום שרק אפשר, ותוך יומיים אמרתי לו שאני עוזבת, מצאתי מקום עבודה חדש. למותר לציין שרק הקורות חיים של הבחורה היו מרשימים, היא הייתה נוראית שפגשו אותה.
תגידי, אבל כשאת התקשרת להגיד שאת מתפטרת, איך הייתה התגובה שלו?
א', הייתי צריכה לתת חודש, כי כבר הייתי מעל שנה. לא התקשרתי, אמרתי לו את זה בפנים, ובמשך 3 שבועות הוא ניסה להבין למה אני רוצה לעזוב.
ולא התפטרת להגיד לו למה?
לא.
למה? איך כאילו לא אמרת?
כי המניפולציות הרגשיות שהוא עשה לי, גם בלי שאמרתי, הוא אמר לי שאני לא אצליח בשום מקום אחר, ושאני כמו פרח שצריך לטפח אותו, ומי שלא מטפח אותו לדרוך.
גם הוא כמו פרח, ופרח מאוד ספציפי.
מניפולציות רגשיות.
זה שמאוהב בבבואתו בביצה.
לגמרי.
אז פרח וצריך לטפח אותו, אבל לא תצליחי בשום מקום אחר אם לא תישארי פה. מה אתה אומר?
ויותר
מזה,
אחרי 3 שבועות שהוא הסכים שאני אעזוב, הוא אמר לי, תלכי,
ואחרי חודש אנחנו קובעים פגישה.
מי שואל אותו, אבל מה זה הסכים שאת הלכי?
לא, זה הכל טקסטים של אביוז רך.
נכון. אחרי חודש, את תבואי, אנחנו נעשה פגישה, ואני אתן לך הזדמנות לחזור.
וואו, איזה איש אמייזינג. וואו, ממש.
מדהים, מדהים.
איזה איש אמייזינג. יפה.
לרגע, פגשתי אותו אחרי חודש ואמרתי לו, אין מצב.
לפני כמה זמן זה היה?
כמעט 20 שנה.
ומה איתך היום? מה איתך היום?
אוי, אני היום בחברת הייטק, חיי נפלאים, בדיוק עברתי עבודה, התחלתי לפני שבועיים במקום מדהים, וכיף לי ונחמד לי, ואני כבר לא נחמדה, ואני יודעת לזהות אנשים כאלה מראש.
לא, תהי נחמדה, זה תודה.
אבל אני עדיין שומרת על עצמי.
שמרי על עצמך, זה חשוב.
טוב. תודה רבה לי.
ביי.
תודה לכם.
ביי, בוקר טוב. תודה רבה.
בסוף הייטק זה כיף. נראה לי שאם הייתי אדם צעיר היום, הייתי עושה את הבחירה לעבוד בהייטק.
כן?
פשוט הייתי עושה את הבחירה לעבוד בזה.
לא היית אתמול, פספסת את המונולוג שלי בין 8 דקות לדעתי על קריסתו הקרבה של הענף.
הבנתי אותך. הבנתי אותך. בסדר, אתה רואה, הייתי יכול, ביקום מקביל, הייתי נוסע באוטו, מאזין למנולוג ואומר, מה, אוכל את הראש.
מה מבלבל את השכל.
מה מבלבל את השכל.
זה היה מאוד מנומק ו...
לא, לא, אני בטוח, אני גם מכיר אותו, אני חושב, אני מכיר את הטיוטות שלו. לא, זה לא שבאמת...
כן, כן, אתמול סביב ה-NFT של עומר אדם, כבר לא יכולתי לעצור את עצמי.
כי זה באמת... NFT זה באמת מגוחה. כן, אינבל, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, אינבל, מה העניינים?
מעולה.
יופי.
אתם חייבים לשמוע איזה קטע.
כן,
כן.
אני בדרך לבריכה, מגיעה לבריכה, קולטת ששכחתי את הדבר הכי חשוב, את המשקפת.
כן.
נוסעת הביתה ואז שמעתי, אמרתי, טוב, זה meant to be, והנה אני עולה לשידור, איזה כיף.
שאם לא היית שוכחת את המשקפת, לא היית עולה לשידור.
נכון, הייתי שוכחת, אבל הייתי שומעת.
כי יש לך סיפור טוב, רוצה לומר.
מה זה בסדר, זה לשכוח את המשקפת?
כן, אפשר תמיד לבקש מהמציל, תמיד יש כאלה שישאירו.
כן, את עובש העיניים שלהם בזה, תודה רבה.
לא מחכה הכל.
בסדר גמור.
כן, אבל נעשה את זה יעיל וקצר, אינבל?
יאללה. אוקיי. אז אני עבדתי הרבה שנים בתחום של קשר חוץ, גיוס משאבים, עבדתי בהרבה עמותות, בתחום החינוך הבלתי פורמלי, והחלטתי שאני הולכת על הדבר האמיתי, מגשימה איזשהו חלום, והולכת למערכת החינוך, עשיתי הסבה להוראה דרך תוכנית חותם המדהימה, ובוא נגיד שזה לא היה מה שציפיתי, קיוויתי לעשות איזשהו שינוי, בלי עכשיו להיכנס
כי תחום הגשמת החלומות, הוא מפגיש אותך עם דברים שלא ציפית עליהם, כזהו התחום פשוט, זה הז'אנר.
במערכת החינוך מאוד טובה בנפץ חלומות, לתלמידים ולמורים ביחד. בכל אופן, אז הייתי במשך 5 שנים הייתי מורה לאנגלית, ואמרתי עצמי שאני נותנת עצמי את ההזדמנות האחרונה, ואני הולכת לעבוד בכפר נוער, במקום שהוא באמת שליחות, עם חבר'ה מדהימים ומורים מדהימים ונפלאים. בשורה התחתונה, אחת הכיתות שלימדתי הייתה כיתה של 3 יחידות. ואנחנו מקבלות אותם באמת עם רמת אנגלית כל כך נמוכה. כלומר, ממש ממש קשה לעשות שינוי עם המעט כלים וזמן ושעות שאנחנו מקבלות. והייתה איזושהי סיטואציה, גם ככה כבר הייתי כזה עם חצי רגל בחוץ,
כן,
אולי
בפגורה
על עצמי. והיה מבחן שהייתי צריכה לעשות החבר'ה האלה. עכשיו, עשיתי להם מבחן ברמה, סליחה, תלמידים בכיתה יהוד יש לציין, עשיתי להם מבחן ברמה של כיתה זין, כדי שתהיה להם איזושהי תחושת הצלחה, שלא יצאו בהרגשה לא טובה, שלא יחוו כישלון. והם כל כך חלשים וכל כך לא מסוגלים להתמודד עם זה. הייתה סיטואציה בתוך הכיתה שהם אחד-אחד מרימים את היד, המורה, המורה, תעזרי לי, אני, בואי אליי, בואי אליי, נו, למה את קמה, למה את הולכת? היו לי דמעות בעיניים, ממש. הלכתי לשבת בשולחן כדי שלא יראו. ישבתי שם, אמרתי, אני מצטערת, אני לא יכולה לעזור לאף אחד. ובאותו רגע, הרגשתי בשדה קרב, שכולם משוועים לעזרה.
זאת אומרת, שוב, זה היה בכפר נוער, שמראש מגיעים שם, נגיד, ילדים אולי שככה...
עם יותר
קשיים והתמודדויות.
נכון.
נתת להם בכיתה י' מבחן של כיתה ז', 3 יחידות, נכון, אבל הורדת מאוד את הרמה, ועדיין... לא הצליחו לפתור כמעט כלום וכל הזמן פנו אלייך, ואת אומרת שהייאוש שחווית סביב זה גרם לך מה, לעזוב את המקצוע?
סביב הפערים, הייאוש
למול... סביב זה שהיא כנראה לא מצליחה לעשות שום שינוי.
בדיוק, קראתה. העובדה שאני בסופו של דבר, הרי למה עשיתי את ההסבה? כדי להיות המורה אחרת, המורה הטובה, שעוזרת, שעושה איזשהו באמת שינוי. ואמרתי עצמי, אם אני חלק מהכישלון הזה, אם אני לא מסוגלת להביא אותם למקום טוב, אם אני נמצאת שם, אם אני אמורה שבסופו של דבר כביכול לא עוזרת, לא שאני לא רוצה.
אבל אחרי כמה זמן זה קרה?
5 שנים של הוראה בסך הכל, שם עבדתי כמעט שנה. וממש
כי לתהליכים מאוד מאוד איטיים וצריך,
אבל שוב, היא לקחה 3 שנים, כי אתה יודע, הוריד את הרמה.
אני יכולה להיכנס לשיחה מאוד ארוכה על איך נראית מערכת החינוך, ויש לה הרבה כוונות טובות, אבל בשורה התחתונה, אם הייתה לי רק אותם בכיתה הזאת, מה שהם צריכים זה מורה אחת שתלווה אותם ותעבוד איתם בקבוצות קטנות. זאת אומרת,
מישל
פייפר. כן, זה מה שתמיד אמרו לי כשעשיתי הסבה, אמרו לי, אתה יהיה מישל פייפר.
כי זה גם קורה בהגשמת חלומות. הרפרנס הוא לא מהמציאות אלא מסרטים.
נכון, זה קול יום.
זה גם מתחום הגשמת חלומות.
טוב, אינבל, אנחנו חייבים
לסיים. תודה רבה, אינבל.
תודה לכם.
ביי. למי ניתן 600 שקלים נוספים? האם לאינבל עם הסיפור הזה של ההתייאשות ממקצוע ההוראה, או לי, שהייתה סביב הסיפור עם הלשכה, שהיא עזבה, שהיא שמעה את הבוס מדבר על זה.
יאללה, הפל.
יאללה, אז 300 שקלים ל-iDigital Goodies, לשתכן.
יש בארץ סיפור ממש מעניין מהניו יורק טיימס על כך שחוקרים גילו חומר שקשור להתאבדות של רוב נקבות התמנון ממין מסוים ונפוץ לאחר הרבייה. ממש מסופר כאן איך הן מטילות את הביצים ששתלה, והן מסדרות אותן בכזו שרשרת ומשגיחות עליהן מאוד מאוד, אבל ברגע שהביצים בוקעות, מתחילה אצלן איזושהי התנהגות שחלקה מפסיקות לאכול, נגיד, עד, והטונוס שרירים פוחת, עד שהן מתות, חלקן פוצעות את עצמן באבנים שבקרקעית הים, ממש פציעות יזומות, פשוט התנהגות אובדנית עד שהן מתות, ותמיד בסמוך כאילו לרבייה לבקיעת הביצים, ועשו איזשהו חקירה וגילו שיש בלוטה במוח שמפרישה איזשהו הורמון, זאת אומרת, זה דבר הורמונלי.
כשמה ההסבר האבולוציוני לזה? הרי
אני לא יודע, זה לא מפורט ההסבר האבולוציוני. הם גם מנסים להפוך, אני מתאר את זה שמעל זה איזשהו הסבר הורמונלי, אבל זה אנומלי, זאת אומרת, אם היה לזה שזה הסבר אבולוציוני, לא צריך לנסות להפוך את זה. יש שם איזו בלוטה שאם מסירים אותה, אז לא משנה, מופרע שזה הורמון, וההורמון מייצר איזשהו חלבון, ואחרי שבעוד הזה משפיע על ההתנהגות.
ומנסים לתקן את התמנונות המתאבדות?
כן.
וואו.
כן, כי הן פשוט מתאבדות. וסמוך לרבייה שזה ממש כאילו כמו דיכאון אחרי לידה. וזה מין רגעים כאלה שזה תמיד מפתיע אותי. ושוב, עכשיו בסדר, אני מתפרץ לפתוחה שבדלתות, אבל זה מפתיע אותי כמה אנושיים בעלי חיים. דיכאון שלאחר לידה, אובדנות שלאחר לידה.
או לא משהו, אתה יודע, זה לשים על זה רגשות. יכול להיות שזה גם משהו טכניקה, באמת שהמין הספציפי הזה של התמנונים, ברגע שהנקבה הטילה, היא כאילו סיימה את תפקידה בעולם הזה, ככה באמת מבחינת האבולוציה זה השתרשר, וזהו, היא תמה והולכת כאילו...
אבל זה לא מתואר גם כמשהו אבולוציוני, זה מתואר כאיזשהו משהו, תקלה מוחית, אינדוקרינית, אופייני למין ספציפי. אגב, גם דיכאון אצל בני אדם מתווך איזה מוחית הורמונלית.
כל רגש.
כל רגש, אבל...
השאלה היא, האם היא באמת מרגישה עצב?
אבל אנחנו לא יודעים, אתה יודע, אחת הטענות הטבעוניות, כאילו הן שבאחיות שמרגישות... שכאילו חוות רגשות הן רבות מכפי שאנחנו חושבים, לא רק כאילו כמה חזיר הוא אינטליגנטי ותרנגולת.
דגים למשל.
כן.
אז השאלה אם אנחנו באמת כבני אדם, אתה יודע, משליחים עליהם את עולמנו הרגשי שאולי בבסיסו הוא הורמונלי פיזיולוגי והתפתח לכדי מה שאנחנו מכנים נפש או נשמה.
כן, או אפילו אבולוציוני כמו שאתה אומר, זאת אומרת אפילו זה משהו שכאילו...
או שזה, אתה יודע, מסוג הגליצ'ים שיש בטבע, כמו אמהות שאוכלות את הגוזלים שלהם ישר וצריך כאילו מהר מהר לסלק אותם משם אחרת.
נכון.
יש כל מיני...
לא, ברור, אתה צודק כמובן בעניין של ההשלכות, אבל... אבל זה עדיין דבר שקורה, והוא קורה בסמוך למשהו שאצל כל המינים הוא דרמה, הוא גדול, הוא נחשב לתכלית אפילו אצל נקבות.
והוא חגיגה של ההמשכיות, של ההישרדות.
כן, ומצד שני נטישה. נכון, אבל... כי הצאצאים לא, זה לא בני אדם, הצאצאים לא זקוקים כאילו להורות מטפחת.
התמנונים הקטנים. כן, התמנונים הקטנים. אני לא יודע איזה מידה של הגנה הם זקוקים כשהם קטנים. אתה יודע, נגיד חתולה כשהיא ממליטה, היא אוטומטית נדלק אצלה איזה משהו במוח, והיא הופכת להיות עם סט של התנהגויות שלא היו שנייה לפני ההמלטה. והיא יודעת לגונן, והיא יודעת מי ישרוד ומי לא ישרוד, ופתאום נהיית אימא.
כן.
ויכול להיות שאתה...
מי ישרוד ברמה של על מי שווה לבזבז את המשאבים, נכון?
את החלב, את ההנקה, את החום. אז לא יודע איך אצל התמנונות הספציפיות האלה, למרות שאתה אומר...
לא יודע, זה מאוד נגע לליבי.
כן.
לקרוא את זה. גם אובדנות, כמה אתה רואה חיות אובדניות?
הורים צעירים, גם הם הרבה מתלוננים על זה שזה קשה. גם הייתי שם, זה מאוד מאוד קשה, ויש לי רק שתי ידיים, ואצל תמנון...
ובא לי למות!
לתמנונה יש 8.
וזה עדיין... apparently לא מספיק בשביל לפזר בחוגים.
יכול לעשות 3 פיזרתי בגן הזה, 4 פיזרתי בגן הזה.
לא, זה 8, זה ממש כמו הסטריליזטור של הבקבוקים, נכון? ועדיין זה לא מספיק. לא יודע, זה נגע לי. בואו נבקש שלדעתי עשינו את זה בעבר, נעשית שוב, מזמן עשינו את זה, כאילו דברים אנושיים, אבל ממש ממש אנושיים אצל בעלי חיים שנחשפתם אליהם, אבל אנושיים כמו רג, כאילו שיש בהם איזה רגש אנושי.
ולא בכך חיובי, כמו לא. נגיד פה, שאולי זה מקביל למשהו כמו דיכאון אחרי לידה, כן. אבל אם דברים שהם כאילו, אתה אומר, רגע, מה אתה עושה עכשיו? כלבי היקר, למה אתה יושב על השלט כשאני רוצה להעביר...
למשל, הנה, יש פה איזה כן. משהו נקמני או נסטי או דווקאי.
או שהוא אוהב
דווקא.
את מה שרואים, אז הוא יישב על השלט, הוא לא ייתן לך את השלט.
בדיוק, דברים כן. קטנים ואנושיים אצל בעלי החיים שלכם או בעלי החיים שנתקלתם.
אז שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399, אולי תסקו ב-300 שקלים לתחנות הדלק 10. הדלק במחיר C של 7 שנים, ב-10 חוסכים לכם במחיר של הדלק, פשוט אל תסכימו לשלם יותר, עוצרים ב-10, מתדלקים חכם. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר.
יופי.
אנחנו ביקשנו שישלחו לנו וואטסאפים ויפרטו בהם מאזינינו העיקרים על ההתנהגות האנושית, אולי לא תמיד חמודה של בעלי החיים.
נכון, לא, לא, בדיוק. איליל, אל תפעי את הדברים החמודים מדי.
הוא מייבב כשאני יוצא מהבית.
כן, שמה לו את הראש כשהוא מבין שאני בדיכאון. לא את זה. חמוד, יופי, אחלה, גם מזל שיש אותו, כן, אתה...
גם של אנשים
חקות. חמוד, אבל... כן, כן, איל.
הכלבה שלי לא אוהבת שאני מסתכלת בפלאפון יותר מדי זמן, בפעמים, הרבה פעמים היא מעיפה לי את הפלאפון מהיד באמצעות האף הארוך שלה.
וואו, איזה גאונה.
אחרי כל טיול הכלבה מתעקשת שנלך לסופר, כדי שיקנה לה והיא בודקת את השקית אם קניתי לה.
קנית לה מה?
משהו כנראה שקונים לה.
זאת אומרת, היא רוצה חטיף. כאילו דורשת...
אז היא מושכת אל הסופר.
אחרי כל טיול חייבים לעבור בסופר.
כן.
כמו עם ילד, שאתה לוקחת על אותם...
אבל אם שיש תרבות חטיפים שנוצרת מן התנאיה כזו, אם כן, אני רואה גם החתול של אח שלי, הוא מתחיל להיות נודניק לקראת השעה של החטיף? וואו.
מפנק אותו כל יום בחטיף?
מה?
כל יום בחטיף?
טפלת, מפנקת אותו בחטיף. מישהו מסתלק מהילד. מה? לא בריא, בסדר.
חתול שלמד לפתוח את המקרר לבד, אם היה בשר תחון הוא היה מתענג עליו, ואם לא היה הוא שובר את הביצים, פשוט בועט בהם על הרצפה ויוצא מהמקרר.
לפתוח את המקרר? חתול?
וואו.
קודם כל תתקנו את הוואקום, כי זה לא אמור להיות קל ככה.
זה כל כך פשוט, נכון. שמקרר חדש זה לא היה מצליח לו.
כן.
הכלבה שלי מאוהבת בבעלי ושונאת אותי, היא משתינה על הצד שלי, עושה את עצמה ישנה כשאני רוצה להוציא אותה, לא נוגעת באוכל אם אני שמה לה אותו, מסכימה רק שהוא יוציא אותה ואוכלת רק מה שהוא שם.
זאת אומרת, היא מקנאת.
אם אנחנו מתחבקים, היא נכנסת ביניהן.
בדיוק, בדיוק.
קנאה לחיבתו של בן הזוג.
אבל חיות נכנסות בין יותר כלבים, נכנסות בין אנשים שמתחבקים.
Okay. באירועים משפחתיים החתולה יושבת על המדרגות ומייללת רק עד שנהיה חייבים לסדר לה כיסא פנוי על השולחן. ליד השולחן.
החתולה מייללת עד שמסדרים לה מקום על...
מקום על השולחן. איזה דבר מוזר. איזה דבר מוזר, אבל זה תמיד גם נראה לי מעשה ידי אדם. הרי תמיד היה שם איזה מישהו שהרגיל את החתולה שיושבת ליד השולחן.
על השולחן.
על השולחן. לא משנה, לא מרג... מה זה, איזה מקום? תרדים מהשולחן, קישטה.
Okay.
מה עם קישטה? פעם הייתה יותר תרבות של קישטה.
לחתולי רחוב. לחתול בית, לא...
אבל עדיין, אתה לא רוצה אותו בכל מקום.
זה גם היה לגיטימי להפחיד חתולים.
נכון, נסתם. נכון, וכן חתולי רחוב זה עדיין לגיטימי. אתה בא ויש לך חתול יושב על האוטו, לא תעשה לו קישטה?
הוא יזוז.
אני לא...
הפעמים היחידות שאני מפחיד חתולים, החתולים שלי הם לא יוצאים מהבית, אם בחצר יש לי חתולים כי הם טריטוריאליים. וואנס חתול מתלבש על החצר שלך, קשה...
יש לי איזה סיפור עם איזה אחד.
לא רוצה להגיד, אחרי זה כאילו יחסו, אבל אם זה, אם הוא ייקש עם קצת מים בצינור, זה... it's a thing. כאילו זה מקובל גם על חובב, זה ככה, זה בסדר. כאילו להיים עליו עם ה...
בסדר גמור, בסדר גמור, ככה ש... בסדר, תודה, תודה רבה. כן.
כשאנחנו מתחילים...
וקישטה.
וקישטה, בדיוק.
כשאנחנו מתחילים לארוז, הכלבה מחרבנת לנו במזוודה.
זה התנהגות מאוד מקובלת, גם אצל חתולים. כבר היה לי שהשתינו במזוודה, הם קולטים שאתה עוזב, והם אומרים, זין אתה הולך.
קישטה.
כן, כן. כשיושבים לך במזוודה פתאום.
כשלא פותחים לה את הדלת בבוקר עם השתינה בכיור, החתולה.
זה חמוד מצידה.
כן, היא לא הורסת ספות, שטיחים, מזוודות. כן.
בסדר, הקיור זה הדבר הקרוב ביותר, סבבה.
אפשר to flash it גם, את הצחנה האיומה הזאת.
כן, אה?
ואז צחצח שמיים.
אין דבר גרוע יותר בעולם, בעולם כולו.
מריח של שטח חתולים.
זה גדול מג'נוסייד. זה אין דבר יותר...
מה לא גדול מג'נוסייד?
מאשר שטן של חתול. אין.
מה זה ג'נוסייד? בכלל.
בכל פעם שהבאתי בחור הביתה...
מצאתי היום בבוקר את המאג שלי במטבח, כי גנבו אותה ל-103.
השאלה מי גנה, בדיוק, זה לא סתם גנבו. בהמשך לשיחתנו, מי ששמע את תחילת התוכנית, זה...
מה, הוא היה ענף.
אה?
הוא היה ענף.
לא הוא היה ענף, המקדש. דת הכיסוסים.
למעלה.
פתאום זה נראה מקריט יותר.
את אומרת שלמטה היא לי, למה את חושבת שלמטה אין לי, אבל... סטוקרים.
הפן בייס שלך הוא למטה.
את אומרת רק שם. כי פה מכירים יותר מדי מקרוב. אומרים מה?
גם אין אנשים.
נס לחו. יש, למרות שאני סימנתי. אתה יודע, it's happened to me.
בכל פעם שהבאתי בחור הביתה, החתול סנופי היה יושב על מכסה הסלה ולא יורד עד שהבחור היה עוזב. הוא גם היה שם את האוכל הרטוב שלו על התחתונים או הנעליים של הבחור, ולא עשה את זה לחברות או למשפחה, רק בחורים.
גם קנאה יוקדת. קנאה חתולית.
כן, כן, זה כמו שהם נכנסים ביניהם, כי חתולים אין להם כאילו ויתורים דיפליים. הם משהו שלהם, רק שלהם. כן.
כשהחתול שלנו...
למרות שהם שוכחים, הם רק אבל אתה יודע, זה מוזר דווקא, כי נגיד...
יש יותר כלבים, אני חושב. יותר כלבים עושים סצנות קנאה על
החתולים,
הורים שלהם.
וואלה, גדלו אלה, בכלל שוכחים שאתה אח שלי, אתה אמא שלי, את זה, כאילו שהם גדלים כבר להקה, שוות זכויות. כן.
כשהחתול שלנו רוצה משהו טעים ולא מקבל, אז הוא נושך אותנו בשוקיים מאחורה.
נשיכות של חתולים זה דבר מעצבן, כי זה גם לא התפקיד שלהם. אבל, טוב, אני, אבל...
זה כואב.
לא רוצה מונולוגים קשים מדי, אבל אני לא אוהב את החיה הזאת.
שריטות של חתולים?
לא אוהב את החיה הזאת, מזג מאוד רע.
תלוי איזה חתולים, מה קרה לך? יש חתולים באמת נוחים ונעימים וכיפים, ויש קקות. יש קקות. באמת, יש חתולים.
כן.
בסדר, אני לא רוצה...
נוחמת אחת נחמדה.
עליה השלום?
אני לא יודע, אני לא...
נפלה בג'נוסייד?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני מתקשה לעקוב. אני זוכר אחת שהייתה נחמדה אליי.
כלב מקנה בחתולה כשהיא הולכת בבית למקום שלא נראה לו, אז היא באה אחריו, או שהיא הולכת אחריו, והוא נותן לה ביסים כדי להזיז אותה מהדרך.
טוב, למי ניתן את הפרס? אני חושב, הכי אנושי היה כלב שמתעצבן על הבעלים שלו שהוא יותר מדי בטלפון.
כן, נכון, אז הוא מפיל, כן, היא מפילה את הטלפון, הכלב, נכון? הייתה מישהי שכתבה שהוא מפילה את הטלפון.
300 שקלים לתחנות הדלק תן, הדלק במחיר C של 7 שנים, בתן חוסכים לכם במחיר הדלק, פשוט אל תסכימו לשלם יותר, עוצרים בתן, מתדלקים חכם. אפי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
מה שלומך?
בסדר גמור, בשבוע שעבר דיברנו על הסדרות עם השמות הגדולים שאנחנו כמעט לא מכירים, או שכל כך הרבה טלוויזיה שאף אחד כבר לא שם לב. האם תרצו לצפות בסדרה שחקבו בה הלן מירן והריסון פורד?
כן, למה לא? איזה סדרה?
זו סדרה שתופק עבור פרמאונט פלוס, הודיעו עליה אתמול בעצם על הליהוק של השניים הגדולים הללו. זה בעצם סדרה שמבוססת על ילוסטון, זה הסדרה עם קווין קוסטנר, שהיא אגב אחת הסדרות הכי פופולריות היום באמריקה.
אני צפיתי בסדרת הפריקוול שלה, 1863 נדמה לי, לא זוכר
כמה. 81,
67. היא הייתה מחרידה, זה התחיל
טוב. אבל ילוסטון הזה זה טוב?
ילוסטון זה ממש דלס שושלת מודרני ולא רע בכלל. אגב, זה זמין רק בארץ, רק בסלקום טיווי, כל הארבע העונות.
זה הקהל הדרומי האמריקאי, הוא
לא רק, לא רק, יש שם...
מה, אבל זה אופרה צבון כזה? זה סופר סאופ כזה?
מאוד מאוד מתוחכמת, עם דגש על... זה שוב, יש לך פה משפחה מאוד עשירה, אבא קווין קוסטנר הוא חוואי ותיק במונטנה, שלא בוחל באמצעים, ויש לו ילדים, ילד אחד שהתחתן עם מישהי מהשבט האינדיאני. ילדה אחת שפכה להיות לוביסטית בכאילו...
אבל ילוסטון כבר רץ איזה 4-5 עונות, לא?
כן, כן, וזו הסדרה הכי פופולרית היום בכבלים בארצות הברית. היא מאוד 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 מצליחה, ולכן גם נולדו לסדרות ספינוף 1881 עם סם אליוט, והיקונו לשם המקורי 1932 עם הלן מירן והריסון פורד.
שזה נחמד שיש דווקא יקום כזה תחת ה...
שאינו מרווילי.
כן.
היוצר של ילוסטון, טיילור שרידן, שחי לכל הסדרות האחרות, גם הוא פשוט היום השם הכי מבוקש.
אולי ניתן הזדמנות לילוסטון הזה?
אין הזדמנות לילוסטון, אני מזכיר שוב, זה רק בסלקום טבעי בארץ, זה סדרה לא רעה בכלל.
תראה, 1861 היה קיץ' מוחלט.
זה מתרחש ב-1861?
כן, זה כאילו מה שהקדים להתיישבות שלהם, זה על החלוצים האמריקאים, המסע שלהם, זה היה...
ילוסטון, זה קורה עכשיו?
לא, לא, לא. לא, ילוסטון זה לא... זה עכשיו?
בוודאי.
לא,
ב-121.
אוקיי.
נו, בסדר. כבר אותו טוב.
אלן מירן והריסון פורד מצטרפים למעין יקום הזה. זה יהיה פרמאונט פלוס, שמתישהו אמורים גם להגיע לכאן לארץ. אני רוצה לספר לכם שבמסגרת שגעון הרימייקים והריבוטים והפריקוולים והסיקוולים, רוב ריינר, הבמאי, שהוא כבר די מבוגר, הולך לצלם סרט המשך לספיינל טאפ. ספיינל טאפ זה סרט קל.
וואו, מתחילת שנות ה-80, לא? 84
בדיוק, 1984, להקת רוק כבד בריטית פיקטיבית, This is Spinal Tap, וכאילו ליוו את המסע ההופעות שלה. יש כמה מאזינים שלנו לדעתי שמכירים את זה.
ברור, ספיינל טאפ, כנער הייתי את זה כמה פעמים.
ממש סרט קלט כזה על רוקרים בריטים ככה, שהורסים את הבתי מלון ורבים ובחורות והכל, וזה כמובן, זה מה שנקרא מוקומנטרי, שילוב של קומדיה ודוקומנטרי, ויהיה סרט המשך שאמור לעלות ב-2023.
שזה כמעט 40 שנה אחרי המקורי, זה פשוט מטורף.
כן, והעלילה תהיה שמכריחים אותם בגלל מחויבות חוזית ישנה לחזור להופעת איחוד, הם לא סובלים אחד את השני.
נחמד.
זה נחמד. אגב, אחד השחקנים שם זה מייקל מקין, שהוא היה אח של ג'ימי מגיל בסמוך על סול, צ'אק מגיל.
הוא עם כל החרדות וה...
כן, החרדות והמגלים.
אגורופוביה.
אז זה...
לסיום, אפי?
מה?
לסיום סיום?
לסיום סיום, המבקרים מתלהבים, וזה די מפתיע, מאהבה בשחקים 2, מאהבה בשחקים 100.
וואלה! וואלה!
כן? עלה כבר כאילו בארצות הברית וזה?
בארצות הברית, לא, הוא יוצא שבוע הבא, אבל המבקרים
שקיבלו צפיות מוקדמות
על הביקורות שלהם מוסר, ממש מתלהבים.
מה אתה אומר?
כן, גם מפתיע מאוד. גם מבחינת הסיפור.
מפתיע.
באמת מפתיע, ומשמח אותי גם.
כן, אולי נראה את הראשון כדי לראות את השם.
להתרענן. אגב, יש שיר של ליידי גאגה, אבל הוא לא התקרב ללהיט של טופ גן.
אני ראיתי את השיר של ליידי גאגה, גם קוראים לו איזה משהו דומה, כאילו...
משהו עם My Heart in Your Hands, משהו כזה, אבל זה לא
Take My Heart Away.
שיר לא טוב.
אפי, תודה רבה.
ביי ביי.
ביי. לא, אני גם בסדר. יאללה, סיימנו.
ליידי גאגה.
לא, אני אמרתי Take My Heart Away כפרפרזה על Take My Breath Away של ברלין, ואז אפי תיקן אותי, לא, Take My Breath Away. כאילו,
לא, לא, נכון. נכון, נכון.
לופ, ביי.
ביי.
הבוקר